שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת כי תצא, והיום אנחנו הולכים לדבר על כוח התורה. איך הגענו לעניין הזה? אז בואו קודם כל חודש אלול, בוודאי שצריך להתחזק בלימוד תורה, אבל יש כאן אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, שבפרשתנו מדבר דברים כל כך מיוחדים, שהחלטנו להביא את זה היום ולהיכנס לדברים לעומקם. בואו נראה את זה ביחד, מקור א', דברים כף ב', פרשת כי תצא, כי ייקח איש אישה, ובא אליה ושנאה. ושם לה עלילות דברים, והוציא עליה שם רע. אז בפשט זה יהודי לקח אישה, ושם לה עלילות דברים, אומר הגברת הזאת, לא הגיעה כשהיא בתולה, והפרשה ידועה. אבל אור החיים הקדוש לוקח את הפרשה למקום לא על דרך הפשט, ובמובן הזה צריך לדעת שרבי חיים בן עטר הוא בעצם אבי הפרשנות החסידית. זה קצת מצחיק, כי מרוקאי, כן? אבל בהקדמה לפירושו על התורה, שם נמצא בעצם אבני היסוד של הפרשנות החסידית. הכללים הם שאם אתה יודע שהתורה אומרת את המסר הזה, מותר לך להלביש את זה על הפסוקים. וכשאתה יודע, זה לא המקור של זה, אלא זה מין הלבשה על הפסוקים. וזה בעצם נמצא בהקדמת אור החיים הקדוש, וגם ידוע שהרבה מגדולי החסידות שקדו על הספר הזה, ממש, זה נכתב ברוח הקודש. אומר לנו אור החיים הקדוש כך, דיברה תורה כנגד בני אדם, אשר חוזרים פניהם מן התורה. כלומר, מוציא אור החיים הקדוש את הפסוק מהפשט, ואומר, זה מדבר על אנשים שלא לומדים תורה. כי כך אישה זאת התורה. ובא אליה שכבר זרחה עליהם אורה של תורה בהר סיני. ושנאה, מה זה ושנאה? פירוש, שאין ליבם חפץ לתת לה עונתה במשפט. הוא לא רוצה לקבוע איתים לתורה, לא הולך לשיעורים, לא לומד תורה. וכשבא מוכיח לדבר אליו, למה תמאס אשת נעורים? למה אתה לא לומד תורה? מה קורה לך? משיב כי אין התורה זנה ומפרנסת, ומוכח פרנסה. ותורה לא נותנת פרנסה. גם אינו רואה סימן ברכה מאמצעות לימודה. אין נפתחין לו שערי פרנסה טובה. ועד רבה רואה כי כל האנשים שריחקוה, ואינם חושבים בכל עיקר, בתיהם מלאים כל טוב, והוא אומרו ושם לה עלילות דברים. כלומר הוא בא ואומר, תשמע, לומד תורה, מה אני רואה ברכה בפרנסה? לא. אבל לעומת זאת הוא לגמרי אפילו לא שומר מצוות, תראה איזה עשיר הוא. טוב, אנחנו יודעים הרי שיש מצבים של גלות, ושכינה עדיין לא מתגלה, וממילא הרבה מהברכות עוד לא מתגלות, וגם אנחנו יודעים שיש חשבונות עמוקים בעולם, שקדוש ברוך הוא לפעמים משלם שכרם של אנשים בעולם הזה וכו', כל מיני חשבונות למיניהם, אבל הוא לוקח את הדברים עם עלילות דברים, ואומר שבעצם לא יצא כלום מלימוד תורה, רחמנא ליצלן, ולהפך כשהוא רואה אנשים שהם בלי תורה, הם דווקא מאוד מצליחים, וממשיך אור החיים הקדוש ואומר, ולא מצאתי לה בתולים, מה פירושו? פירוש לשון חוזק. כי עוסקי התורה סביב יחנו לדפוק על דלתי אחרים, כדי להתפרנס, אז כדי להחזיק ישיבה, כדי שבן אדם יוכל לשבת ולשקוד על התורה, צריכים אנשים אחרים לפרנס אותו. אז הוא אומר, טוב, אם אחרים פרנסים את הבחור ישיבה, אז האחרים הם החזקים, והוא... אין רחמנא ליצלן, בדור הזה יש כאלה שמדברים כך גם, כן? מודיע כתוב כי הקדוש ברוך הוא, שהוא הנקרא אבי הנערה, וכנסת ישראל יתבעו אלבונה של תורה. והוא אומרו ולקח אבי הנערה ואימה. כלומר, אבי הנערה זה הקדוש ברוך הוא, ואימה זה השכינה הקדושה. והוציאו את בתולי הנערה, מה פירוש? רמז חוזק ועלייה והשגות רמות יושגו באמצעותה. איך תשיג התרוממות רוח? איך תשיג תיקון עולם? איך תשיג אורות? איך תשיג התעלות? רק על ידי תורה. והיו הדברים ברורים כסמלה. כן, שפרסו את הסמלה, אבל זה צריך להיות דברים ברורים. כמה מעלות וחוזק התורה. שתחילת כל דבר, כל העולם כולו בא נברא. העולם כולו נברא בה. גם הפרנסה שאתה מחפש, גם הכסף, גם הכל, הכל נברא בתורה. בשבילה נברא, כל זה נברא גם בשביל שנעסוק בתורה, ובה מתקיים, והעולם מתקיים בזכות התורה, וכל טובה צפונה לעולם הבא, ואוצרות החיים והטוב נקנית בה. ואומרו, מה שכתוב בפסוק, כי יוציא שם רע על בתולת ישראל, מי זה בתולת ישראל? שהיא השכינה, שהיא כללות ישראל. פה אחד המקומות שרבי חיים בן עטר מלמד אותנו, שהשכינה הקדושה זה שורש נשמות ישראל. ושורש נשמות ישראל מתגלה על ידי התורה. וכיוון שזה מתגלה שורש נשמותינו על ידי התורה, אז מי שבעצם עוזב את התורה, עוזב את החיים, עוזב את מקור החיים, את מקור הנשמה, את מקור החיות שלו, וממילא של כל העולם כולו. אז זה בעצם דברים ככה כדורבנות שאומר לנו אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, על מעלת התורה, חשיבות התורה, ואיך הפרשה הזאת הוא דורש אותה, שכביכול באים אנשים ואומרים, תורה אין לה כוח, זה לא, אתה יודע, איך אומרים, אחת הבעיות הכי קשות של אנשי תורה, זה שהם לא מאמינים בכוחה של התורה. וזה בא לידי ביטוי גם בענייני ציבור, גם בעניינים מעשיים, כן, כאילו לימוד תורה זה טוב בשביל הנפש, לפולקלור, אבל כשאני מגיע לעולם המעשה, שם אתה רואה שאלה שהם בולדוזרים, קומבינות, כסף, או, שם האנשים המצליחים, ואנשים, אנשי תורה, לא מאמינים בכוחה של התורה, בעצם לפרנס ולחזק ולחיות את העולם, מסתכלים באופן מאוד מאוד מצומצם וקטן על זה שלומדי תורה צריכים להיעזר בחבריהם כמו יששכר וזבולון על מנת ללמוד תורה. טוב, אז זה דברי האור החיים הקדוש. מתוך דברי האור החיים הקדוש, אנחנו באים לתוך דברי מרן הרב, שמסביר לנו בעצם את הכוח העצום של התורה. אומר לנו הרב, תראו במקור ב', אורות הקודש חלק א', חוכמת הקודש פרק א'. חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה. כלומר, אין חוכמה בעולם שהיא כמו חוכמת הקודש של התורה. כן? עכשיו, חוכמת הקודש זה כל התורה, ובאופן מיוחד החלק הפנימי של תורה. אבל בכל אופן, כרגע, הביטוי חוכמת הקודש, אנחנו נדבר עליו בתור תורה באופן כללי. חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה, בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה, לקרבם לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. כלומר, תורה עושה מהפכה ברצון ובנפש. כלומר, אנחנו מכירים אנשים שהם מלאים בכסף, יש לי גם חברים כאלה, ואומר לך, תשמע, הבן הוא קצת תפס כיוון וכמה צער, כמה צער. היה מוותר על חצי מהכסף שלו, ובלבד שהבן יתפוס כיוון נכון. כן? ובעצם בא הרב קוק ואומר לנו, תבינו מה זה כוח של תורה. כל חוכמה אחרת, הלומד, לומד, בסדר, נחמד. אבל חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה, לקרבם לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. מה זה אותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה? אז תראו, הרב הנזיר, רבי דוד הכהן, שסידר את אורות הקודש, ואת כרך א' הוא סידר בחיי הרב בכלל, כן? והתייעץ איתו והכל, אבל הפסקה הזאת היא ממש הפסקה של המפגש של הרב הנזיר עצמו עם הרב. הרב הנזיר מתאר בפתיחה לאורות הקודש, בחלק א', הוא מתאר שהוא נסע לרב קוק כדי לשאול שאלות, והוא הולך לישון שם בלילה, ובבוקר הוא שומע את הרב מתפלל את ההתעוררות שלפני התפילה, והוא אומר, הוא שמע את הדיבור של הרב, את התפילה של הרב, והוא אומר, ונהפכתי והייתי לאיש אחר. רק מלשמוע את הרב מתפלל. עכשיו, מה זה אומר בעצם? שכשם שתורה היא יש לה כוח לעשות מהפכה ברצון ובנפש של האיש הישראלי שדבק בה, עד שהוא בעצמו מתהפך להיות תורה. מה פירוש מתהפך להיות תורה? שמי שפוגש אותו, זה עושה לו מהפכה ברצון ובנפש. זה העומק של מה שכתוב פה. ממשיך הרב ואומר, מה שאין כן כל החוכמות העולמיות, אף על פי, כלומר כל המדעים, מתמטיקה, ביולוגיה, כימיה וכו', אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים, יפים, מציליים, אין להן אותה התכונה המפעלית להמשיך אל ערכן את כל המהות העצמית של ההוגה בהן. כן? כלומר, בעצם, ובאמת, אין להם יחס כלל ליתר הכוחות והעצמיות של האדם חוץ מכוחו המדעי לבד. אומר הרב, חוכמות אחרות הן לא עושות מהפכה. ומתעסק בשכל, עמדת, אספת נתונים, ושלום. זה לא משהו שמהפך אותך. זה יכול כן לעדן בכל זאת אדם שלומד, אבל זה לא משהו שעוסק מהפכה. שאדם לומד תורה, זה נכנס לו לתוך הנפש, לתוך הרצון, מחיה אותו, מעורר אותו, הופך אותו, משנה אותו, מרומם אותו, עושה אותו לאדם נעלה. ממשיך הרב ואומר, וטעם הדבר, למה זה כך? למה חוכמת הקודש יכולה לעשות מהפכה ברצון ובנפש, ושאר המדעים לא? הוא אומר, וטעם הדבר הוא, כי כל ענייני הקודש, ממקור חיי החיים הם באים. הלשון מאוד מדויקת, חיי החיים. החיים זה בבינה, וחיי החיים זה החוכמה שמחיה את הבינה, שממנה באות הנשמות שלנו. מקום מקום לענייננו, כל ענייני הקודש ממקור, מהמעיין של חיי החיים הם באים. מיסוד החיים המהווה את הכל. מאיפה באה התורה? תסתכל באורייתא וברא עלמא. מה פירוש? שהתורה היא באה מהמקום של מעיין החיים השורשי של כל החיים שיש בעולם. אז ממילא זה הכוח שאיתו נברא העולם. כיוון שזה הכוח שבו נברא העולם, ויש בכוח התוכן המקודש, אומר הרב, להוות המון ברואים לאין תכלית. לנטוע שמיים ולסדוד ארץ. וקל וחומר להטביע צורה חדשה ומבולטת על הנפש ההוגה. הרב פה רומז לפסוק, שגם בהמשך נזכיר אותו, ועשים דבריי בפיך ובציל עדי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסעוד ארץ ולמור לציון, עמי אתה. אז ועשים דבריי בפיך, לנטוע שמיים ולסעוד ארץ. אז הזוהר, בהקדמת הזוהר דף דלת כמדומה, אני אומר הזוהר שכשאדם לומד תורה עם הפה שלו הוא ממש בורא רקיעים, כלומר הוא בורא כל מיני מלאכים נבראים ומה לא, כן? כל מיני עוצמות רוחניות, גם אם אתה לא רואה את זה מול עיניך בעיניים, אתה ממש בורא עולמות. עכשיו, אז בעצם פה אומר לנו הרב שיש בכוח התוכן המקודש להוות המון ברואים לאין תכלית, לנטוע שמיים ולסעוד ארץ, כלומר, כדברי הנביא, כפי שהם מפורשים בזוהר, וקל וחומר. אם זה כוח שיכול לברוא את העולם, אז קל וחומר להטביע צורה חדשה ומבולטת על הנפש ההוגה, צורה חדשה שמוציאה לידי גילוי בולט, כן? את כל הטוב שבו, את האורות שבו. כי אם התורה יכולה לברוא עולם, בטח שהיא יכולה לקחת אותך ונקות אותך, סדר אותך מחדש, לעצב את האישיותך, לחזק את הרצון שלך, לטהר את הנפש שלך ולהפוך אותך לאדם בעל עוצמות. כל הכוח הזה בתורה. אדם לומד תורה, הוא יכול ללמוד שור שנגח את הפרה, או איזו מקומן של זבחים, או מימתן קוראים עצמה בערבית. לא משנה, הוא לומד תורה, יש אורות בתוך התורה שחודרים לו לתוך הנפש, ועושים בו מהפכה שלמה. המהפכה הזאת אין אותה בשום חוכמה אחרת, אלא רק בתורה. ולמה זה? משום שזה הכוח שבעצם בו נברא העולם. אומר הרב, בכל המדעים של חול, אין בהם זה הכוח. כי הם אינם מחדשים ומחוללים חדשות מצד עצמם. המדעים האלה הם לא בוראים עולם, הם לא מחדשים משהו, אלא הם מציירים ומציגים לפני ההשקפה השכלית את מה שהוא נמצא במציאות, מה שכבר נמצא. כלומר, יש הבדל גדול. המדעים, נגיד, אם אני לומד כימיה, אז אני לומד מה קיים בעולם בכימיה, ביולוגיה, מה קיים בעולם ביולוגיה. זה לא שעכשיו אם אני אלמד ביולוגיה, אז אני יכול לברוא אריה. זה לא ככה. הוא מתאר לי את המציאות. אבל לעומת זאת, אם אתה לומד תורה, אתה עכשיו יכול לברוא. רבה ברא גברא, חברים. האמורה רבה ברא בן אדם. ברא בן אדם, כולנו מכירים את הגולם מפה, את הגולם משם, כן? של המהר"ל מפראג ועוד. רבה ברא גברא. אתם מבינים מה פירוש? האמוראים הקדושים היו מסוגלים להחיות מתים. זה לא צחוק. תלך אחורה לנביאים בכלל, אתה הולך אחורה בדורות, האמוראים היו מסוגלים להחיות מתים, ורבה בכלל ברא גברא, ברא בן אדם. צריך להבין לאיזה מדרגות זה מגיע. המדעים הרגילים, אין להם את זה, הם רק מתארים את המציאות הקיימת. אין להם יכולת לחדש, לחולל משהו חדש. על כן, אינם יכולים גם לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה. לעקור אותו מעצמיות תכונותיו הרעות, ולהעמידו במצב של מציאות חדשה. תהורה וחיה באור החיים האמיתיים העומדים לעדעד, לא מסוגלים, אין להם את הכוח הזה. כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני כן יעמוד זרעכם ושמכם, זה כל זה על ידי מה? על ידי תורה. תורה יכולה לעשות לך שמיים חדשים. חדשים. יש אנשים לפעמים עברו איזה תהליך בחיים, לפעמים של 20 שנה, 30 שנה, שמסתכלים אחורה ואומרים, וואי וואי וואי, לא הלך, זה לא עבד. לא הגיעו למטרות שהציבו לעצמם, כן? ואז בן אדם יכול להיכנס דיכאון, ויאללה, להמשיך במסלול, מנה לצלן, שם יעזור. מה יכול לתת לאדם שמסתכל אחורה, ואתם יודעים, אני בכוונה לוקח סיפור קיצון, כדי להסביר את הדברים. והוא רואה והוא אומר, לא, אני 20-30 שנים האחרונות, אין, נפלתי. קריירה על הפרצוף, התקדמות, מיסום מטרות, יישום יעדים על הפרצוף. שום דבר לא התקדם, לא הגעתי לכלום, שוקת שבורה. ונניח שיש לו בסיס מציאותי לדבר כך, נניח. למה נניח? כי הרב קוק אומר שמה שאתה קורא הצלחות זה לא הצלחות. ההצלחה זה האם עברת את כל השנים האלה כשאתה ירא שמיים אמיתי, כשאתה מתקן את עצמך, מתאר את מידותיך. זה ההצלחה העיקרית בחיים. אם הצלחת לממש יעדים כספיים, ואפילו יעדים של לימוד, זה הדבר השני או השלישי או העשירי שחשוב בחיים. הדבר הכי חשוב, האם ב-20-30 שנה שאתה סוקר, האם היית בן אדם? האם התמודדת עם מוסר, התקדמת בצורה מוסרית, התמודדת באופן מוסרי יפה, נעלה עם כל ההתמודדויות? זה עיקר החיים. כל מקום לענייננו. אז בעצם, כשבן אדם מגיע לשוקת שבורה כזאת, מה יכול להוציא אותו מהדיכאון? אז אם הוא ילך לכל מיני תורות אחרות, כדורים, לא עלינו. אבל אם בן אדם הולך לתורה, ושוקע בתורה, ושוקע בחלק בתורה שהוא מרגיש משיכה אליו, אם זה הלכה הלכה, אם זה פנימיות פנימיות, וסוקיה בתורה, שקיעה בתורה, כל פעם שהוא לומד תורה, זה כמו תרופה, זה כמו רפואה לנפש, מרפא לנפש, ממש ככה. אומר הרב, כשאדם לומד תורה, זה יכול לעשות את ההוגה בתורה לבריאה חדשה, לעקור אותו מעצמיות תכונותיו הרעות, להעמידו במצב של מציאות חדשה, טהורה וחיה באור החיים האמיתיים, העומדים לעדיעד, שמיים חדשים, ארץ חדשה, ככה. הכל יכול להתחדש. כשמסתכלים לפעמים ואומרים, תגיד לי, אבל הרי, איך אומרים, החיים צלקו אותך, כיסחו אותך, ירדו עליך, איך התאוששת? איך קמת? איך התחלת מההתחלה? כוח של תורה הוא כוח של התחדשות. הוא נותן לאדם את היכולת להתחיל מחדש בכל גיל, בכל שלב, בכל מצב, ולא משנה לאיזה נקודת שפל הוא הגיע. עכשיו, אנחנו בדור הזה, הרי עומדים פעורי פה קצת מול תופעות שלא חלמנו שנצטרך להתמודד איתם. בערב קוק הוא אומר לנו גם כאן, מה שיפתור את הבעיות זה כוח של תורה. תראו איתי יחד מקור ג', לראות את התשובה פרק ו' פסקה ג', אומר הרב כך, יראת חטא הטבעית, היא הטבע האנושי הבריא ביחס למוסר הכללי. כלומר, לכל אדם בעולם, גם שאינו יהודי, יש מוסר כליות, מצפון. באופן טבעי, בן אדם לא רוצה לגנוב, לא רוצה להיות גנב. והיא, אותה יראת חטא טבעית, נמצאת אצל עם ישראל עם קומה נוספת. מה הקומה הנוספת? והיא הטבע הישראלי המיוחד ביחס לכל חטא ואבון מצד התורה והמצווה מורשה קהילת יעקב. ליהודי יש טבע נוסף על אומות העולם. יש לו את ה... איך נקרא? מוסר כליות, מצפון הטבעי, יראת חטא הטבעית, אבל יש לו גם יראת חטא של תורה שהיא טבעית. חלל שבת? מה השתגענו? פנו על הראש? מה, משפחה באופן... שלא ראו, מה, שהם יצילנו? אז באופן טבעי, יהודי יש לו יראת חטא טבעית. אומר הרב, מה קורה אם חס ושלום בא איזה דור שאיבד את הטבעיות הזאת? הוא במרכאות בטבעיות, זה לעולם לא יהיה בטבעיות, הוא נוסע בשבת חופשי, בכלל לא, אתה יודע, אין לו פיקפוקים, הוא לוקח את הרכב, נוסע. איך? אתה מניע רכב בשבת? איך יכול להיות? אתה יהודי אתה, איך יכול להיות? איבד את תחושת הטבעיות. אז איך מוציאים אותו, איך עושים לו מכון גמילה מחילול שבת, איך מחזירים אותו לטבעיות של יראת חטא טבעית כלפי תורה ומצוות? אומר הרב, ואין טבע זה חוזר לישראל כי אם על ידי תלמוד תורה בהמון. הפצת תורה ככה, כמויות, מסחריות במרכאות, כן? כמויות אדירות, תלמוד תורה בהמון. תלמוד תורה לגדל תלמידי חכמים בישיבות, ותלמוד תורה של קביעות איתים לתורה להמון הרחב. להמון הרחב, אתם יודעים, השיעורים האלה שעשו דף יומי, התנופה הזאת שהתחילה לפני איזה 10 שנים, אני יודע משהו כזה, זה נפלא. כמה שיעורים קמו, כמה בעלי בתים נכנסו לבתי המדרש. אין, כל דבר כזה משפיע. כל דבר כזה משפיע. הפצות של חוברות, הפצות של שיעורים, אנשים לומדים. אתה לא יכול לדעת לאן החוברות שלך מתגלגלות. לי יש סיפורים, אני יכול לכתוב ספר מהסיפורים האלה. ספר שאני יכול לכתוב רק מהסיפורים של אנשים שבמהלך השנים ספרים לי איך הם גילו את החוברת, איפה הוא מצא אותה. לפני שבוע פגשתי אחד, אומר לי, בסדרות פגשתי אותו, אומר לי, תשמע, רציתי פעם את החוברת שלך בתל אביב, על ה... הוא לא זכר איך אומרים את זה, בסוף איתרתי, אמרתי לו, על המנצפח. הוא אומר לי, כן, על המנצפח. וזה, תחיל תאר את החוויה, אחד במחיר מתאר לי איך הוא באמצע בית מדרש, פתאום מצא את החוברת על החלום בכוזרי, הוא אומר לי, לא יכולתי לעזוב אותה, קרא 16 עמוד, ללא הפסק, עומד ואומר לי, התחלתי לבכות, וזה ככה, סיפורים שלי מפה, לא, זה לא נגמר. זה לא רק אני, כל הדור הזה, ברוך השם, מלא בהפצת תורה. הפצת תורה בהמון, תחזיר את הטבע הישראלי. אז אם קודם דיברנו על המהפכה ברצון ובנפש שתורה עושה, אז זה לכאורה ככה היה נשמע במישור הפרטי. אבל פה אנחנו שומעים שזה לא רק במישור הפרטי, אלא אם יש לך דור שאיבד את הטבעיות, מה שנקרא הוא מחלל שבת חופשי, בשבילו צניעות או זה, אז מי צריך? כאילו מסתובבים ברחוב, שם יעזור לכולנו, בטבעיות, כאילו לא קרה פה כלום, מה אתה רוצה? זה נורמל, נורמל, זה נורמלי. כאילו מה? זה איך אתה מחזיר את הטבעיות של צניעות, של קדושה? איך אתה מחזיר את הטבעיות של שבת, של שמירת מצוות, של תפילין כל בוקר? איך אתה מחזיר את הטבע של הדלקת נורות שבת? איך אתה מחזיר? אומר לך הרב, הדרך היא תלמוד תורה בהמון. צריך להבין את זה שזה לא אינפורמציה. זה לא מידע. זה כוח חיים אלוהי, שאומנם אתה עסוק בלימוד השכלי, אבל בתוך האותיות שוכן אור השם. וזה פטנט אלוקי, אולי אני אסביר טיפה על הדבר הזה. אבל למעשה נשמותינו באות אפילו לא מהבינה, אלא מהחוכמה. כמו שמסביר הרב קוק באריכות באורות הקודש חלק ב' בפסקה הראשונה, שבעצם נשמותינו באות מהשורש הלאי של החוכמה האלוהית. אין שם תפיסה. אין שם תפיסה, השכל שלנו לא יכול לתפוס שם. אז איך אני יכול להתחבר לנשמתי אם השכל שלי לא יכול לעשות כלום עם הנשמה, כי הוא לא מבין כלום בנשמה? בא הקדוש ברוך הוא ונתן לנו תורה. מה הפטנט במרכאות של תורה? בתורה כתובים דברים, בחלק הנגלה שמופיע לנגד עינינו, דברים שהשכל תופס. שור שנגח את הפערה, מזיקים, ארבע אבות נזיקים, כמה משלם כל מזיק, האיסור להזיק, האם הוא משום גזל, האם גם בגרמה אסור להזיק, ככה לומדים דברים שכליים. עכשיו, הלימוד השכלי הזה, לכאורה לימוד שכל, אבל, אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, אתה תעסוק בצד השכלי של התורה, ותתכוון לקבל את תורותיה, ואני בתוך המשפט של תורה, בתוך המילים של תורה, בתוך עבודת השכל של תורה, גונז שמה את האור הנשמתי האלוהי, משורש החוכמה האלוהית, שכשאתה תעסוק בשכלך בתורה, ייכנס האור הנשמתי החיי, השוכן בתוך האותיות, בתוך המילים, בתוך הלימוד, בתוך העמקות, יאיר לתוך הנשמה שלך, ישטוף אותך, ינקה אותך, יוציא אותך מהדיכאון, יעשה לך מהפכה ברצון, מהפכה בנפש, יוציא אותך לעולם חדש עם שמיים חדשים וארץ חדשה, יעשה אותך עם עוצמות כאילו כלום לא קרה. אין טראומות, אין מכות, אין נפילות, אין אכזבות, אין שום דבר. חדש. כל זה בכוח של תורה. וממילא הכוח הזה, שמגיע דור, שאיבד את הדרך, אין שום דרך להוציא אותו מזה ולהחזיר אותו לטבע. צריך להבין, כי זה לא רק, אתם יודעים, איזה קומבינה פוליטית. קרה פה משהו בנפש של האנשים. אם אנשים נכנסים לרכב בשבת ומניעים, בלי שום, אתה יודע, נקיפות מצפון ישראליות טבעיות, אז משהו קרה בנפש. איך מחזירים את הטבעיות? זה לא מספיק מידע ואינפורמציה. פה צריך כוח חיים שיחדור לתוך הנשמה ויוציא את האורות חזרה החוצה עד שהטבע היהודי יחזור. עכשיו, הדבר הזה, אם כבר מדברים על הכוח של תורה, אז אנחנו הרי יודעים את הכוח של תינוקות של בית רבן. אומר לנו מרן הרב קוק, מקור ד' קובץ ג' פסקה ר' ס"ה. אומר הרב כך, הניצחון על הרשעה שבעולם יהיה רק על ידי כוח התורה. דבר ראשון, על ידי כוח התורה. אבל שימו לב, אומר הרב, רגע, לא סיימתי את המשפט, אל תעצור באמצע. אז בוא נקרא שוב. הניצחון על הרשעה שבעולם יהיה רק על ידי כוח התורה, שמתעוררת על ידי תינוקות של בית רבן. לא נגמר, כשהיא, אומר הרב, כשהיא מושלת בתקופת הילדות, רק היא לבדה בנשמתן, שהיא אחי הנה הטוב הגמור, המכריע את כל הרע לטוב. אומר הרב קוק, יש מעלה עצומה לתלמודי תורה. ואני אומר בזהירות, כי לא תמיד יש אפשרות. לפעמים יש בית ספר, לומדים תורה, וגם לומדים לימודי חול, וכדי שהילד ילמד באיזה תלמוד תורה, צריך להסיע אותו שעה. זה לא לעניין, כן? לא מסיעים ילדים קטנים בשביל הבדל כזה. אבל ברור שאם יש לבן אדם, סמוך לביתו אפשרות, לגדל את הילד בגיל הילדות, כמו שאומר פה הרב, על תורה, כשהיא מושלת בתקופת הילדות, רק היא לבדה בנשמתם, זה הכוח שמנצח את כל הרשעה של העולם. זה כוח תורה. כוח תורה. כלומר, יש עניין אדיר, ועסקנו בזה בשיעור על ילדי ישראל בליל הסדר וכו', כל העניין של המצה הילדותית, כל השיעור שלמדנו שם, שבעצם למעשה, אומר הרב, השמירה על הטהרה של החינוך של הילדים יותר חשובה מכל מידע שתביא להם. הכי חשוב זה שהחינוך יהיה טהור. וכמה שיותר תורה בגיל הילדות, וכמה שיותר שהתורה תהיה מושלת בתקופת הילדות, רק היא לבדה בנשמתם, זה מה שיעורר את כוח התורה בישראל. עכשיו ברור לכולם, שאם בן אדם הוא אבא מאוד טוב, והוא הלך וקנה לילד שלו טאבלט, אם כמובן גם שם לו חיבור לאינטרנט 100 ג'יגה, וגם סידר לו חיבור ושירוץ, והילד שקוע בתוך המסכים, שקוע בתוך הסרטים, אז עד שאתה מדבר איתי על בית ספר תורני לעומת תלמוד תורה, בוא נדבר על החומרים הזרים שאתה מחדיר לו לראש בגיל הילדות. איך אומרים החבר'ה בעברית יפה? השתגענו? כאילו מה? כל הכוח של עם ישראל זה הילדים. זה הכוח העיקרי. אומר הרב, אתה חשבת שכוח התורה זה ראשי הישיבות? זה כוח תורה, אבל הכוח, הראשי הישיבות היותר גדולים, זה הילדים הקטנים. אבל הילדים הקטנים האלה, כדי שהם יעוררו את כוח התורה ויבואו לניצחון על הרשעה, זה צריך להיות שכוח התורה שמתעוררת על ידי תינוקות של בית רבן, כשהיא מושלת בתקופת הילדות, רק היא לבדה בנשמתם, ולא כל מיני חומרים שהשם יעזור לכולנו. אז היום יש דברים, ברוך השם, כי בכל זאת הדור הזה מורגל בעניין הדמיון, אז אפשר כמובן לשים לזה גבולות, ויש היום לדוגמה ערוץ מאיר, יש היום דברים יפהפיים שאפשר לתת לילדים לראות גם סרטים, אבל במידה כמובן, במידה לא חופשי לגמרי כל הזמן, אבל אפשר נקודתי לתת להם לראות דברים שהם דברים טובים, עם מסרים טובים ונחמדים, ומפתחים את הדמיון, שזה דבר חשוב מאוד בדור הזה, אז בסדר, אבל צריך שהכל יהיה על טהרה. ויותר מזה, ללמד את הילדים, תהיו אתם ביקורתיים. אם אתם רואים ספר, התחלת לקרוא, ופתאום אתה רואה שהספר הזה הוא לא צנוע, הוא לא טוב, אתה תזרוק אותו. אל תחכה לי שאני יגלה שזה. אתה תשים לב, כן? וזה דבר שצריך לחנך, לדבר, להסביר. לדבר ולהסביר. ובסך הכל, מי שבאמת אמיתית, הוא עצמו חי כך, ומלמד את הילדים לחיות כך, גם יראה את הילדים שלו, בעזרת השם, ילדי ישראל, ילדים קדושים. אין לכם מושג, אם הילד רואה שלא משחקים איתו, לא, אבא יוסף רואה דברים שלא צריך, ואת הילדים, להם הוא אומר לא לראות, לא, הוא בעצמו חי בטהרה, הוא מחנך את הילדים בטהרה, ומסביר להם איך העולם בנוי, והם לא סתם, הם מבינים מה קורה, ואז הילדים עצמם יודעים לשמור על עצמם, לא תמיד, אבל לרוב זה כן, לרוב זה כך, כי הם תאורים, הם תאורים, אתה בא אליהם בטהרה, הם תאורים, הם רוצים טהרה. אבל בכל אופן פה ראינו שכוח של תורה יש בו מקום מרכזי ללימוד תורה של תינוקות של בית רבן. עכשיו, אם הכל כל כך נפלא, כלומר, אם תורה עושה מהפכה ברצון ובנפש, אם תורה היא בעצם מחזירת הטבע הישראלי, אם תורה כשהיא נלמדת בטהרה על ידי תינוקות של בית רבן מנצחת את הרישה, אז איפה הבעיה? אפשר להגיד, יש יצר הרע, אני יודע מה, אבל לא, יש פה בעיה. מה הבעיה? אז בואו נראה את הדברים יחד. תראו במקור ה', אומר מרן הרב קוק, קובץ זין פסקה עין ב', רוח כהה מתגנב בלימוד ההלכה בעומקה יחד עם השמחה הפנימית והעונג הקדוש. כלומר, אנחנו לומדים, יש שמחה פנימית, יש עונג קדוש, כי התורה מלאה בחיות כל מה שדיברנו, אבל יחד עם זה גם נכנס איזה רוח כהה, כלומר משהו ככה יש בו קצת עצבות. למה? אומר הרב, יסוד הכהות היא העיצבון על חסרון הכוח של כנסת ישראל במילואה. כלומר, נגיד אני לומד מסכת בבא קמא, אבל כולנו יודעים, כשאני לומד מסכת בבא קמא, שזה לא מיושם היום. הבתי משפט במדינת ישראל לא שופטים על פי מסכת בבא קמא. אז יש בתי דין רבנים, אבל אתה הולך למערכת משפט הממלכתית הגדולה, הם לא שופטים על פי מסכת בבא קמא. אז אומר הרב, אתה מתחיל ללמוד, אבל יש איזה כהות קצת, ככה קצת עיצבון, על מה? אומר הרב, יסוד הכהות היא העיצבון על חסרון הכוח של כנסת ישראל במילואה, אשר רק ביותה משוכללה בכל עוזה ופעורותיה, כלומר כל העוז שלה וכל ענפיה, הרי היא מוכשרת להוציא אל הפועל את כל אותו השימוש של הכוח החי והרענן הספוג בים התלמוד. רק שעם ישראל, שמדינת ישראל תהיה עם כל השכלול שלה, סנהדרין, בית מקדש, נביאים, עכשיו לא עד אז, גם לפני זה אפשר להגיע לזה ותכף נדבר, אבל ברור שהכהות הזאת, המצב הזה, שכל האורות, כל הכוח החי והרענן שספוג בים התלמוד לא יוצא אל הפועל, זה משום שעם ישראל עדיין לא הגיע למנוחה ולנחלה, לא נמצא עדיין במקום הנכון שלו. והצער הנפשי, אומר הרב, חודר הוא במעמקי הרוח בעת ההתגלות של החיים הרוחניים השכליים בעסקי ההלכות ומעמקיהם. כלומר, אתה עוסק בהלכה, אתה לומד, אבל כל זה מה שלך זה יצטבון, כי אתה יודע שהמערכת הזאת כרגע לא מיוסמת. והיא לא נועדה לדרוש וקבל שכר ככה רק בשביל ללמוד כדי ללמוד באוויר. היא נועדה ליישם אותה במערכת משפט ישראלית. וזה הרי לא קורה. עכשיו, הרב כותב את הסורות לפני 100 שנה. 100 שנה! איזה עיכוב גאולה. איך אפשר להבין את הדבר הזה בכלל? והרי הפתרון מונח ביד. ואנחנו גם פרסמנו אותו. כמה פעמים דיברנו עליו. בואו נקים, וגם סיפרה לי אחת הלומדות, שהיא גם מלמדת שיעורים, אמרה לי, אני מרצה את זה בפני אנשים חילוניים, אומרים לה, מצוין, אנחנו בעד. זה רק מראה שאם יודעים, אם באים מתוך תורה, אז גם יודעים להציע את ההצעות הנכונות. לא כי אנחנו חכמים, כי תורה היא חכמה. אנחנו הצענו להקים מערכת משפט מקבילה, לא כפייתית, ששני בעלי הדין רוצים, יכולים ללכת לבתי הדין של תורה, להשתפט שם מערכת ממלכתית. מערכת ממלכתית מקבילה. וככה הדור יוכל להכיר איך זה להשתפט בדין תורה, הבתי הדין האלה יהיו פזורים בהרבה מקומות, הרכבים קטנים, יעילים, זמן קצר להגיע לפסק דין, ועם ישראל יתאם ויראה כי טוב השם. ולאט לאט ככה נכניס את מערכת המשפט התורנית לתוך ההוויה הישראלית. כתב על זה כבר הרב עוזיאל בקום המדינה. בקום המדינה, הרב הרצוג כתב על זה בקום המדינה, כמו שהזכרנו בהקדמה להלכה פסוקה, חושי משפט. כן? ובעצם הרב הרצוג מציע את ההצעה הזאת ואומר, למה לא לעשות את המינימום הזה של להקים מערכת משפט מקבילה? אז בכל אופן, ממשיך הרב ואומר, אמנם באה השמחה ובתוכה כלול אור הנחמה, המבטיח השבת החיים בכל איתניותם. כן? כלומר, בתוך כל העצבות הזאת, שלכאורה אנחנו לומדים עכשיו מסכת בבא קמא, אבל מדינת ישראל לא שופטת על פי מסכת בבא קמא, אז אומר הרב, יש בכל זאת נחמה. מה הנחמה? המבטיח השבת החיים בכל איתניותם, שהיא הולכת ומתמצאת על ידי הבלטת כוח התורה עצמה, שהיא נותנת לישראל אור וחיים, ומחזרת לו את כוחו העצמי, בעוררה את כוח אשתו. אומר הרב, הרי כשאני עכשיו לומד מסכת בבא קמא, זה עצמו, כמו שלמדנו, עושה מהפכה ברצון בנפש שלי, בדור, מחיה את עם ישראל, ומחזיר לו, מחזיר אותו בתשובה, מקרב אותו. ועשים דברי בפיך, אומר הרב, ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים וליסוד ארץ ולמור לציון, עמי אתה, שכבר הזכרנו קודם, שזה הפסוק שבו רמוז על פי הזוהר, הכוח של לימוד התורה, שממש משנה עולמות. ממשיך הרב ואומר, וכל אותו שטף החיים הגדול העצוק בים התלמוד, המלא עוז, חוזר הוא על ידי הלימוד עצמו, על ידי הקשר הנשמתי שהאומה קשורה באהבתו, שמוצאה היא את הגניזה האורית האלוהית על ידו, הרי הוא חוזר אליה לשוב להיות, על ידי ספיגתה אותו בקרבה פנימה, להיות עוד הפעם לכוח חיים, לכוח מחדש את כל תכני החיים. אומר הרב, על ידי הלימוד עצמו, על ידי הקשר הנשמתי שהאומה קשורה באהבת מסכת בבא קמא, באהבת התלמוד, באהבת לימוד תורה, שמוצאה היא את הגניזה האורית האלוהית, את האור הגנוז האלוהי, איך היא מוצאה? על ידי שהיא לומדת גמרא. אז הרי הוא חוזר אליה כל האור הזה, לשוב להיות על ידי שהיא סופקת אותו בקרבה, אז חוזר כל הכוח של התלמוד, חוזר להיות עוד הפעם, לכוח חיים, לכוח מחדש את כל חני החיים. כלומר, אמר הרב, כשאתה מתחיל במסכת בבא קמא, ונכנס את העצבות הזאת, של ההרגשה של, תשמע, אבל זה לא מיושם, אנחנו לומדים פה איזו תורה תיאורטית, אבל ברגע שאתה מבין, שככל שיתרבו לומדי בבא קמא, וככל שיתרבו אנשים שיודעים איך שופטים על פי מסכת בבא קמא, באמת, ולכן גם צריך להתחיל להיזהר בכל מיני חקירות כאלה, שחיות סתם באוויר, שהתרבו בזמן שהיינו בגלות ולא צריכים ליישם שום דבר, אז המציאו כל מיני חקירות שקשר בינם לבין הגמרא כמעט אפסי. צריך להשתדל שהלימוד יהיה לימוד של עמקות של הבנת הגמרא באמת, על פי הראשונים, על מנת ליישם מערכת משפט מעשית. אבל כל מקום, כשאדם שם לב ומבין, שכל שהוא עוסק בלימוד הגמרא, ככה האור מאיר, וככה העם ישראל הולך וחוזר אל האור של התורה, של הגמרא, וכך בעזרת השם, תחזור הגמרא להיות מערכת המשפט הישראלית. אז באמת זה מנחם, וזה משמח. וכאן אנחנו בעצם רואים שהעניין של יישום התורה, משפיע גם על שמחת לימוד התורה, על הרצון ללמוד תורה. כשאנשים רואים שאם אתה, וכבר אור החיים הקדוש אמר את זה, כשהוא תיאר את האנשים שעוזבים את לימוד התורה, מה הוא אמר? הוא אומר, להפך, אני רואה, ועד רבה, נקריא את האור החיים, מקור א', שורה חמישית, ועד רבה רואה, כי כל האנשים שריחקוה, ואינם חושבים בכל עיקר, בתיהם מלאים כל טוב. כשהוא שם עלילות דברים לתורה, אז הוא שם, למה זה עלילות דברים? כי הוא לא לוקח בחשבון את הגלות, את נזקי הגלות וכו', ואת המציאות המורכבת העולמית. אבל מה הדבר שגורם לו לא ללמוד תורה? כי הוא אומר, תראה, מה, אני רואה, מי שהולך למערכת המשפט ההיא, חי טוב, מרוויח וכן, ומי שהולך ללימוד תורה, אז הוא נותן שיעורים יפים לישיבה. זהו, חלס, מי שופט על פי זה, מי מעניין בכלל מה הגמרא אומרת, וככה הרבה אנשים חלשים, חלושים בדעותיהם, חלשים ביכולת העמידה שלהם, אז ככה הופכים להיות פריקים של המערכת הזרה של עזיבת התורה, ושוכחים מהתורה, משום שהתורה היא חלשה, אין לה כוח. ובעצם אומר לנו הרב, אנחנו צריכים להבין שההיצבון בלימוד הגמרא נובע מההרגשה שהתורה הזאת לא מיושמת. עכשיו, בדרך כלל כשיש חיסרון, זה כדי להביא יתרון בדיוק באותה נקודה. כלומר, אם החיסרון הוא כרגע שהתורה לא מיושמת, וזה גורם לעצבות בלימוד, שצריך להתנחם שעל ידי זה שאנחנו נשקיע בלימוד, בסוף זה יחזור להתיישם. אבל אם החיסרון הוא ביישום, אז זה כמו מתיחת קפיץ לכיוון של מה? לכיוון של כן ליישם. של כן להביא את התורה למציאות שהיא מנהיגה מדינה, שהיא מערכת המשפט של המדינה וכו'. אבל יש בזה עומק הרבה יותר גדול. הרבה, 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 הרבה יותר גדול. תראו איתי ביחד מה קורה. אומר מרן הרב קוק, אורות הקודש חלק א', חוכמת הקודש, קוף למדלת. אומר הרב כך, שימו לב, אורו של משיח, הוא מנהיר את כל העולם, מהפך את כל ההוויה לזוהר תורה. הבנתם? אנחנו לא רק רוצים שמסכת בבא קמא של תחילת נזיקין תהפוך להיות המסכת שמיושמת במערכת המשפט הממלכתית של מדינת ישראל. זה לא מספיק. זה לא מספיק. זה חשוב מאוד. מחכים ליום הגדול. זה לא מספיק. המגמה, המטרה באמת גדולה, השאיפה הרחבה שממלאה את כל העולם, היא השאיפה להגיע למצב של אורו של משיח, שמנהיר מלשון אור, כן, וגם נהר של שפע, מנהיר את כל העולם, מהפך את כל ההוויה לזוהר תורה. מה הכוונה? הכוונה היא שיותר לא נסתכל על כלכלה ונגיד, לא, זה כלכלה, לא קשור לתורה. יותר לא נסתכל על חיי חברה ונגיד, לא, זה לא קשור לתורה. יותר לא נסתכל על הפסיכולוגיה ונגיד, לא, זה פסיכולוגיה, זה לא קשור לתורה. אין כזה דבר. תורה מאירה את הכל. את הכל, את הכלכלה, את הצבא, את החברה, בטח את תורת הנפש, את הכל היא מהירה. זה האור המשיחי. האור המשיחי זה האור של להראות ולגלות איך האור של תורה מאיר את כל פינות החיים. ממשיך הרב ואומר, והננו נטבעים ממעמקי נשמתנו, לחוש את הגודל הזה גם עכשיו, ביותו שולח רק קווי אור זעירים, אומר הרב, גם כבר אז בתקופתו, כן? אומר, זה שולח קווי אור זעירים, אנחנו כבר צריכים לעבור לאור הזה. אנחנו כבר לא בקווי אור זעירים. אנחנו כבר במצב שהמציאות צועקת וצורחת. נו, מה קורה איתכם? הלכתם לישון? עברו 100 שנה מהשורות האלה של הרב קוק, אתם עוד מדברים על קווי אור זעירים? זה כבר לא קווי אור זעירים. זה כבר מדינה שאם אתה לא תעשה בת המהפכה הזאת, מי יודע לאן היא תגיע? כבר לא קווי אור זעירים, אבל בזמן של הרב זה עוד היה קווי אור זעירים. אומר הרב, למרות שזה רק מתחיל, צריכים לתפוס את זה. למה? אומר, כי הנהורים הכלילים הינם מתמעטים והולכים, גם קודם שנתגלה הריבוי הגדול של האור המרומם. אומר, התפיסה האורות של תורת הגלות, הם הולכים ומתמעטים. זה כבר לא מחזיק מים. אנשים כבר לא מתחברים לתורה אם אתה מביא להם תורה ברמה של גלות. ואם אתה לא תעבור לתורה גדולה, שכרגע היא גדולה על הדור, היא גדולה על הדור של הרב, כן? ישבו פה בבית המדרש הקדוש של מרן הרב קוק אנשים, יש פה תמונה כזאת, שרואים בבית המדרש הזה, עם הספסלים האלה, מעלה באברכים, ואני הרבה פעמים אומר לאנשים, הנה התמונה פה על הקיר, והנה הרבה פעמים אומר לאנשים, תדעו לכם, אתם רואים את האנשים פה שיושבים פה, כמעט כולם לא הבינו את הרב. לא הבינו את הרב, הבינו אותו הרב צבי יהודה, הרב הנזיר, הרב חרלאפ, כמה בודדים. כל אלה לא הבינו את הרב בכלל. כלומר, הרב יודע שאם הוא מעביר ממצב של גלות לדיבור של ארץ ישראל, דיבור נשמתי, הדור עדיין לא איתו. וככה זה היה. אבל הרב מבין שאם הוא לא יעביר, כמו שאומרים את הסוויץ', כן, את המתג, אם הוא לא יעביר אותו מהגלות לתורת ארץ ישראל, היא עוד יותר גרוע. למה? כי ברגע שתורת גלות כבר לא מחזיקה מים, כי הדור צמא לתורה גדולה, להבנות גדולות. אם הוא ירגיש שאין הבנות גדולות, אז בכלל לא יעזוב. אם הוא ירגיש שיש הבנות גדולות והן גדולות עליו, הוא לא יעזוב. הוא יגיד, בנה, לא ממש הבנתי. וכן הלאה. ולכן אומר הרב, אנחנו צריכים לעבור לתורה משיחית שמנהירה את כל המציאות על כל חלקיה בזוהר של תורה. צריכים לעבור לשם כבר עכשיו. התיישבות, תורה. כלכלה חברתית, תורה. כל דבר, רכבת, תורה. הכל תורה. ממשיך הרב ואומר, ואם נוחז רק במידת האור הגלותית, נשאר סוממים, והננו מוכרחים לתפוס מיד את מיטת האורה הגדולה, ההולכת וחודרת לנו מאור הגאולה, גם בראשית זהירות הופעתה, גם אם זה רק עדיין רק מתחיל להתגלות. ממשיך הרב ואומר, הוא תכונת אורה, מה התכונה של האור המשיחי הזה? לאן אני רוצה לקחת אתכם, הדור, אומר מרן הרב קוק, לאן אני רוצה לקחת אתכם ביחס של תורה, בהסתכלות על תורה? אומר הרב, הוא תכונת אורה היא הופעת התורה באור העולם כולו. תביא תורה, תלביש אותה בסוגיות כלכליות, תלביש אותה בנושא האם להמשיך עם הסיוע האמריקאי שכבר הפך להיות נטל על מדינת ישראל מבחינה כלכלית או לא להמשיך, כן? תלביש את התורה בתוך כל ההבנות הכי ארציות שיש. אז אם לדוגמה אנחנו לוקחים את הסיוע האמריקאי, שבעצם הוא חונק אותנו בהרבה פיתוחים, הוא מיותר ברוב התחומים, עיקר הבעיה שלנו זה מנועים של כלי טייס, למדנו את הנושא הזה מאוד לעומק, אז יש אנשים שאומרים, כבוד הרב, אתה רב אתה. מה לך ולשבת עם תעשיינים מהתעשייה הביטחונית ולהבין היטב את נושא הסיוע האמריקאי? שימו לב. ככל שמדינת ישראל עצמאית יותר, חזקה יותר, היא הופכת להיות בעלת דעה עצמאית משלה. היא לא כפופה לאחרים. כמו שאומר הרב צבי יהודה, למה פרשת משפטים מתחילה עם הסרת העבדות, וזה היה שיעור ליום העצמאות. כן? הוא אומר, ככל שאתה לא יכול לקבל תורה אם אתה עבד. אם אתה כפוף לאחרים. כדי שתוכל לקבל תורה ולהיות אתה, כמו שאתה באמת וכמו שאתה מאמין באמת, אתה צריך עצמאות כלכלית. ולכן יום העצמאות הוא לימד את העניין הזה של העבדות בתחילת פרשת משפטים, כדי להתנער מכל כפיפות לכל ישות אחרת ולהיות עצמאיים. אז בעצם אנחנו צריכים גם את העניין הזה לדבר באור של תורה. מתוך תורה לבוא לעניין הזה שפרויקט תל אביב, הביטול שלו, היה טעות טרגית, ואלה שעצרו את זה, עצרו את זה מטעמים לא לאומיים, לא לאומיים. שמעתי את פרופסור ארנס, זיכרונו לברכה, הוא כמעט אפשר להגיד שהוא לא רמז, הוא כבר שם את זה על השולחן, שגורמים שעצרו את זה היו גורמים אינטרסנטיים, ממש, שדאגו לעצמם ולכוח שלהם ולשליטה שלהם, וזה גרם להזיבה פה של אלפי מהנדסים, ולא לדבר מבחינה אסטרטגית מה זה היה יכול לעשות מדינת ישראל וכן הלאה. עכשיו מישהו יגיד, רגע, אנחנו בשיעור תורה או בשיעור פוליטיקה? זה בדיוק פה הנקודה שצריך להחליף את ה... להזיז את המתג. צריך להנהיר את כל המציאות בזוהר של תורה. ולכן אומר הרב, מה ההופעה המשיחית? תכונת תורה היא הופעת התורה באור העולם כולו, הופעת הקודש באור כל החול כולו, הופעת הרוחניות המזוקחת בתוך כל החומריות, הופעת הנפש בתוך כל הבשר, העלאת ערך כל החיים, כל החיים. אם יש משבר דיור במדינת ישראל, אתם יודעים מה זה? זה זעקה של ארץ ישראל, למה אתם לא בונים אותי? ארץ ישראל זועקת, למה אתם לא בונים אותי? וכשאנחנו ניתחנו את זה ולא ניכנס עכשיו, הייתה פה הזדמנות אדירה לבנות את הארץ עם ים של כסף של משקיעים זרים, שבמקום להפוך אותו לבניין הארץ, נתנו לו פה להשתולל על שוק קטן וליצור את משבר הדיור שהפך לבועה, שכשאת כבר יש בעיה גדולה כבר איך לפרק אותה. לכאורה סוגיה כלכלית, איזה כלכלית זה? זה בניין ארץ ישראל. זה התקדמות גאולת ישראל. אתה לא יכול לתת לי מצע מנותק כזה, עוסק בענייני דת, בית כנסת, גיור, מה אחי, ומה עם משבר הדיור? אין לך מה להגיד. צריך להנהיר את כל המציאות בזוהר של תורה. זה השינוי הגדול. ממשיך הרב ואומר, הארת אור קודשי קודשים בכל השלבים של המציאות, בכל התנועות של היש, בהכל. שמיים וארץ ירננו לשמו, לחוש את הצדק ואת התפארת במלוא הודם, בצורתם האידיאלית, במרומי הרום, גם בתחתית כל שפל. אדוני הנכבד, אתה בא עם תורה ואני לא שומע אותך אף פעם מדבר על הנושא של אלימות נגד נשים לדוגמה, לא שומע אותך אף פעם מדבר על פתרון משבר הגירושין במדינת ישראל, הכמויות האדירות של הגירושין וכן הלאה. לא שומע אותך מדבר על איכות הסביבה. למה? למה? תורה לא מעניין אותה כל הדברים האלה? לא מעניין אותה מה קורה במפרץ חיפה, חולאים על שונאי ישראל, כל מיני, אני לא רוצה שמטפלים שם, שינו, אבל זה לא, עדיין לא השתנה. זה לא, תורה היא משהו כזה לבית כנסת? מה, דוד המלך? כשהוא טיפל בכל הנושאים האלה, אז הוא כאילו עזב את התורה והלך החוצה? זה פעם, נדמה לי הרב נריה פעם אמר, שבתי בבית השם כל ימי חיי. מה זה כל ימי חיי? הוא היה אברך, מה? הוא היה מלך. הוא אומר, לא הבנת. דוד המלך אומר, אני רוצה, גם כשאני יוצא החוצה, למלחמות, לכלכלה, לכל סוגיה שלא תהיה, אני בבית השם. אני בכלל לא יוצא החוצה אף פעם. הכל מונהר בזיו של תורה, בזוהר של תורה. אומר הרב, להאזין לשיח צרפי קודש, מכל הגה וזמזום, מכל דיבור, מכל דבר, למצוא אור רוח הקודש מכל רעיון וחפץ, הכל קדוש, הכל תורה, הכל. גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו, על ידי זה שאנחנו נרומם את שם השם, את השם של השם. איך מרוממים? על ידי ההתגלות של תורה בכל מערכות החיים. עכשיו, כל הדבר הזה בעצם, כדי להבין, לסיום, כשאנחנו אומרים שבעצם היא תורה היא הכל, היא חיה את הכל, היא מרוממת את הכל, עושה מהפכה ברצון ובנפש, אם זה תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן על הטהרה של תקופת הילדות, אז היא מנצחת הרשעה, וכל התורה היא יישומית, היא צריכה גם להתיישם כדי שהתורה תהיה בשמחה, כי אם התורה היא לא מיושמת, אז זה גורם לאיזה עצבות, שמה אני לומד פה תורה, למה היא לא מיושמת בחיים וכו', וממשיח מנהיר את כל המציאות בזיו של תורה וכו'. מה הסיפור? מה עומד מאחורי כל הדבר הזה? אז תראו, אומר לנו הרב קוק, תראו במקור זין, קובץ ח' פסקה קוף כף דלת, וכמובן אתם יודעים שההנהגה שלנו, שאם זה מופיע באחד הספרים שסודרו על ידי הרב הנזיר והרב צבי יהודה, אנחנו מזכירים את הספר. אם מזכירים, אם זה לא פורסם באחד הספרים שסודרו, אלא נשאר רק בקבצים, במחברות של הרב, מכתב ידו, אז אנחנו מזכירים קובץ, כן? אז אומר הרב, קובץ ח' פסקה קוף כף דלת, השירה היא מקור החוכמה. יש פה סוד גדול, אנחנו נזכיר אותו בקצרה. יש בנו הרי את הצד השכלי, הוא מאוד ארצי, הוא מאוד בנוי על חיתוכים, תאים, כן, על גבולות, הגדרות. ויש בנו צד שירי. הצד השירי הוא נשמתי, הוא רוחני, הוא בא מן האינסוף. הוא לא בדיוק מפורט במילים, אנחנו יותר חיים אותו, נושמים אותו. אומר הרב, השירה היא מקור החוכמה. כדי שהשכל שלך יעבוד כמו שצריך, הנשמה שלך צריכה להיות מהירה. כן? כשהנשמה מהירה גם השכל מהיר. השירה היא מקור החוכמה. היא באה דרך הופעה. מה זה הופעה? זה לא נבואה רוח הקודש, אבל זה כאילו כמו דפיקות לב פנימיות, שזה מופיע בתוכך. איזה אור שמופיע לך בתוך הלב, בתוך הנשמה. היא באה דרך הופעה, השירה, דרך המשכה של חסד מתכונת הנשמה, והחוכמה באה אחריה לפרט את פרטיה. אומר הרב, המסלול הוא התעוררות ליבית, נשמתית, שירית, רוחנית, פנימית, כשהלב מאיר עם האורות האלה, כמו ילד קטן שנכנס לחיידר ומתחיל לקרוא א' ב' ו' ג' ד' ה' ו' ככה. אני לפחות שזכיתי לדבר כזה, ללימוד תורה בטהרה לגמרי בגיל הילדות, אני לא שוכח את זה. אני רואה עכשיו את המלמד שלי בגיל 4-5 מול העיניים. רואה אותו עכשיו מול העיניים. זה איזושהי שירה שמתנגנת בתוך הלב. אבל גם מי שלא זכה לזה, השירה הזאת היא טבעית, היא בתוך כולנו. השירה של הנשמה. אומר הרב, קודם השירה של הנשמה, והחוכמה באה אחריה לפרט את פרטיה. עכשיו נכון שלפעמים הולכים הפוך. כלומר, כשאתה לומד תורה, אתה בעצם מפעיל את השכל, ועל ידי הפעלת החוכמה, מתגלה לך היסוד הפנימי שמשם החוכמה הזאת באה, שזה היסוד השירי, שהוא היסוד הנשמתי, שבעצם חודר לך לתוך הלב, ומרים אותך ככה לשמי שמיים. אז אומר הרב, חיי העם שיש בהם יסוד רוחני, הם חיי השירה שלו. כלומר, חיי העם, היסוד הרוחני שבחיי העם, זה חיי השירה שלו. נכון שיש לנו תורה בצד הלכאורה החיצוני, חוכמה גדולה וכו', אבל צריך לדעת שכל התורה הזאת, יש שם, הצד החוכמתי שלה הוא התגלות של משהו יותר פנימי. מה הצד הפנימי? תורה בצד הנשמתי שלה. וכיוון שאין לנו הרבה זמן, אז בואו נתחיל להזדרז. אומר הרב, השירה האומית, הלאומית, אינה יכולה לקבל הרכבה. היא מוכרחת להיות כולה שלה, זה צריך להיות טבעי שלה, בלי תערובת חיצונית. ובשעה שיש בה עירובים זרים, כבר נפסלה לגמרי במהות צורתה. זה צריך להיות שירה ישראלית. שירת ישראל היא התורה. תורה זה שירת ישראל, זה מה שזה. ההתגלות של הגמרא וכולי זה התגלות של התורה. התורה עצמה היא השירה הפנימית של ישראל, בשורשה העליון שורש החיים העליונים, החיים האלוהיים שהם גדולי הישועה, סגיבי הרוממות, אור הקודש, מקור הדעה, אוצר ההשכלה, מחמד המדע, פאר הכרת הצביון האלוהי המוטבע בפנימיות נשמתה. שירת ישראל מוכרחת להיות שירה אלוהית. שירת קודש קודשים ומרחבי החיים של שירת אמת זו מתפשטת על כל גדות החיים הישראלים, כל המעשה והמפעל, כל הכיווי והייחול יחל ישראל אל השם. מה אנחנו לומדים פה? שבעצם מה שתורה עושה היא מחברת אותנו לנשמות שלנו, לשורש החיים האלוהים שבתוכנו. ומתוך שורש החיים האלוהים זה יורד לחוכמת התורה, ומחוכמת התורה זה יורד לחיים הישראלים, כמו שאומר לנו הרב, זה מתפשט על כל גדות החיים הישראלים. זה צריך להגיע לכל הרוחב, בכל המשורים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, הדור הזה, להתרומם מהמצב של חיסרון של תורה, להפך, בדיוק הפוך, שהתורה תנהיר את כל המציאות כולה על כל חלקיה. חזקו וימצו.